יושין, דף כ"ה, תחילים בעזרת השם, שורה שנייה מלמעלה, מספרת הגמרא על זקני המקום שנקרא נזוניה, סבי דנזוניה. הם היו משתתפים בדרך כלל בשיעור של רב חיסדה, והם הפסיקו להגיע, לא עטו לפרקי דרב חיסדה. רב חיסדה ראה בזה זלזול בכבוד הרב, ומי שמזלזל בכבוד הרב, בזמן חכמינו זכרונם לברכה, היו מענישים אותו בעונש שמכונה נידוי, שבמסכת מועד קטן מפרטים בדיוק את הפרטים של העונש הזה. הוא נמצא מנודה משאר האנשים, כשהוא תמיד חכם, בדרך כלל מנדים אותו בדרך כבוד, לא בצורה מפורשת, אלא אומרים לו, התכבד ושב בביתך. רב חיסדה הבין שיש כאן זלזול בכבוד הרב, בכבוד התורה, והוא שלח את רב אמנונה, אמר לי לרב אמנונה, זיל צנעינו, לך, תאמר להם להצטנע, דיינו, להישאר בבתיהם, בדרך כבוד, זה נקרא שיאמר להם שהם בנידוי. אז רב אמנונה, לפני שהוא אמר להם שהוא מנדה אותם, הוא הלך קודם כל לשאול אותם למה הם לא באו באמת. אזל אמר לאום, הייתה אמה לא עטו רבנן לפירקה, למה לא באתם לשיעור? אז הם השיבו, אמו לי, המי נייטי, למה אנחנו צריכים לבוא? דבינן מיני מילטה, שאלנו אותו איזושהי שאלה בהלכה, ולא פשט לנו, לא ידע להשיב לנו תשובה. אז רב אמנונה אמר לאום, שאל אותם, מבעיתו מיני מידי ולא פשיט נלכו? האם שאלתם אותי שאלה ואני לא עניתי לכם? אז הם אמרו לו, טוב, אנחנו נשאל אותך. באו מיני. אנחנו יודעים שיהודי שיש לו עבד כנעני. העבד הכנעני, אם רבו שיחט חבל בעינו של העבד או בשינו של העבד, אומרת התורה שהעבד הכנעני משתחרר, יוצא לחירות. הוא יוצא בשן ועין. לא רק בשן ועין, אלא דרשו חכמנו זכרונם לברכה בדף כ"ד, על ידי ריבוי, מיעוט וריבוי, שזה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, שכל 24 ראשי האיברים הגלויים שאינם חוזרים, שמפורטים במסכת נגעים, בגמרא תביא את זה בהמשך, 10 אצבעות הידיים, 10 אצבעות הרגליים זה 20, שתי אוזניים זה 22, האף זה 23, ואצל האיש זה ראש הגבייה, ואצל האישה זה הדדים. סך הכל 24 ראשי איברים, שאם האדון חבל בעבד או השפחה הכנעניים שלו בהם, הם יוצאים לחירות. הסתפקו סבי דנזוניה, עבד שסרסו רבו בביצים. מבאר הראש בסימן למד, לא מדובר שהוא קרת לגמרי, שאז לפי כל הדעות זה מום שבגלוי, אלא מדובר כאן כשקרטן ועודן תלויים בכיס. מהו? האם העבד יוצא לחירות? מצד אחד, כותב רשי, כיוון שהם הם הרי תלויים בכיס וניכרים מבחוץ, לכן אפשר לקרוא לזה כמו מום שבגלוי דמי, והעבד יוצא לחירות. מצד שני, או שנאמר, ממשיך רש"י וכותב, שזה נחשב לא מום שבגלוי, מכיוון שהם תמונים בתוך הכיס, אז זה הספק. לא אביה בידי, רב אמנונה לא ידע להשיב להם. אז הם שאלו אותו, אמרו לו, מה שמך, מה השם שלך? אז הוא אמר להם, אמר לו, הוא קוראים לי אמנונה. אז הם אמרו לו, לאו אמנונה, לא ראוי לקרוא לך אמנונה, אלא מכיוון שאחד שלא יודע תשובות לשאלות כאלה פשוטות, זה נקרא שהוא לא לומד מספיק תורה, יש אדם שהוא מיושבי בית המדרש, ויש כאלה שהם יושבי קרנות, אחד כזה שלא יודע תשובות כאלה פשוטות, אפשר לומר שהוא מיושבי קרנות, קרנונה, והוא לא נחשב בעל תורה. טוב. רב אמנונה חזרה לספר לרב חיסדה מה היה עם אותם זקני נזוניה, עתה לקמד רב חיסדה. אז רב חיסדה התפלא שבאמת רב אמנונה לא ידע תשובה. אמר לי, הרי מתנית באו מנח, התשובה לשאלה זה מרומז בדברי הברייתא, שנאמרה על דברי המשנה במסכת נגעים דתנן. שם המשנה מפרטת מהם 24 ראשי האיברים שבאדם. למה זה כתוב במסכת נגעים? שם זה נאמר לעניין נגע צרת. תורה אומרת בפרשת תזריע, בספר ויקרא, פירוט של כל סוגי מראות הנגעים שנראו בגופו של האדם, זה מטמא אותו בתומת נגע הצרת. יש את הסדר התומה וסדר התארה, גם ממשיך גם בפרשת מצורה. ואחד מההלכות של קטם של נגע צרת, כשאחד מהתנאים כדי לטמא, צריך שזה יהיה נראה לעיני הכהן בפעם אחת הנגע כולו. אבל הטבע הוא שכשיש נגע בראשי האיברים, כמו בקצה האצבע, אז הנגע הוא הולך לצדדים, לשני צידי האצבע. הנגע מתפשט בשני צידי האצבע, אז הכהן לא יכול לראות את כל הנגע בבת אחת, הוא צריך פעם אחת להסתכל בצד הזה של האצבע, ופעם אחרת להסתכל בצד השני של האצבע. ולכן זה לא מטמא בנגע הצרת. ואלו הם ראשי האיברים שבהם המצורה לא נטמא בתומת נגע צרת. 20 ראשי האצבעות של הידיים והרגליים, ועוד שתי ראשי האוזניים, ועוד ראש החותם, האף, ועוד ראש הגבייה שבזכר, או ראשי דדים שבאישה. רבי יהודה חולק ואומר, אף ראשי הדדים שבאיש, אפילו שזה לא כל כך בולט וטני עלה, על דברי המשנה הזאת נשנתה הברייתא. בכולם, בכל ראשי האיברים, העבד יוצא בהם לחירות, אם רבו קצץ אחד מהם, זה נחשב מומים שבגלוי ואינם חוזרים. אז הברייתא אומרת שאותם 24 ראשי איברים שבמצורע, הם גם שייכים לעניין שן ועין של עבד כנעני שיוצא לחירות. רבי אומר, אף הסירוס, תכף הגמרא תפרש מה זה, העבד יוצא בזה לחירות. בן עזאי אומר, אף הלשון שבתוך הפה, אם האדון השחית אותה לעבד, זה נחשב שנמצא במקום גלוי, זה נחשב ראשי האיברים, כי דרך הלשון להיראות בזמן שהאדם מדבר, ואם האדון השחית את לשונו של העבד, העבד יוצא לחירות, כי זה נחשב מום שבגלוי. מה שאמר מר בברייתא, רבי אומר אף הסירוס, זה נחשב מום שהעבד יוצא לחירות, נשאלת השאלה מה הכוונה, על איזה סירוס הוא מתכוון, דמי, אילי מה הסירוס דגיד, שהוא נחרט. מה החידוש? היינו ראש הגבייה שהמשנה אומרת. אלא לאו מוכרח שרבי מתכוון לסירוס דביצים. רואים מכאן שיש על זה ויכוח, שלפי רבי זה נחשב ראשי איברים שבגלוי, ולפי חכמים לא. בברייתא הרבי אומר, אף הסירוס מוציא את העבד לחירות. נשאלת השאלה, הרי לפני כן, יותר נכון אחרי כן, בן עזאי חולק על חכמים ועל רבי, והוא אומר אף הלשון, שהשחטה בו נחשבת, השחטת אחד מראשי האיברים שבגלוי, שהעבד יוצא לחירות. נשאלת השאלה, למה רבי בעצמו לא אומר את זה, וכי הוא חולק, ולפי דעתו על ידי השחטת הלשון, זה לא נחשב מום שבגלוי, והעבד לא יוצא בזה לחירות, הוא רמינו, אני אקשה לך סתירה על זה ממקום אחר. המשמעות של ראשי איברים שאמרנו שהיא נוגעת לעניין כמובן שן ועין של עבד כנעני, כבר מצאנו שזה גם נוגע לעניין תומת נגע הצרת, זה נוגע גם לעניין טהרה, אדם שנטמע בתומת מת. אז כדי להתאר, יש לו את התהליך הידוע שהוא צריך להמתין את הזמן, שהוא צריך להמתין שבוע, ואחר כך הוא טובל ונהיה טהור, אבל יש לו חידוש מיוחד שכתוב בספר במדבר פרשת חוקת, שזה פרה אדומה. לוקחים בשר פרה אדומה, שורפים ומהאפר מזים בתוך מי מעיין, מזים על זה, על אדם שנטמע בתומת מת ביום השלישי והשביעי לימים שהוא מונה לטהרתו, ואז הוא נטהר. שם, כשהוא מזה, הוא צריך לעזות הכהן שמזה כדי לתאר אדם שנטמע בטומאת מת, צריך לעזות במקום גלוי, מקום שהוא תמיד גלוי. עכשיו, אם הכהן שהזה, מי שהיה מזה, ונתזה ההזאה על פיו של אותו אדם תמי מת, רבי אומר, איזה הזאה כשרה, כי הפה נחשב מקום גלוי. וחכמים אומרים, לא איזה, כי הפה נחשב מקום סתר, כי לפעמים הוא סגור. על איזה חלק של הפה הוויכוח? מה אליו? וחילון אמר שהברייתא מדברת שנתזה ההתזה על לשונו, ורואים שרבי סובר שלשון היא עבר שבגלוי, אז אם לעניין הזאה של מי חטאת, מים שמעורבב בהם אפר פרה אדומה, רבי מחשיב את הלשון כמו איבר שבגלוי, אז למה לעניין היציאה בשן ועין, הוא לא מחשיב את זה כמו מום שבגלוי? דוחה הגמרא, לא, רבי סובר שהלשון נחשב מום שבסתר, ומה שהכוונה נצזה לשונו, הכוונה שפתיו, שהן נחשבות גלויות, הלשון נחשבת מוסתרת. שואלת הגמרא, אם ההזאה הייתה על שפתיו, פשיטה שזה הזאה כשרה, הרי זה דבר שבגלוי. עונה הגמרא, מה עוד התאימה? החידוש הוא, כי אנחנו היינו סבורים לומר, שזה נחשב דבר שבסתר, כי לפעמים זימנה, אדם סוגר חזק את השפתיים, אז יכול להיות שהשפתיים שלו מוסתרות. זימנה דחלים ספוותי, לפעמים הוא כל כך סוגר את הפה חזק, שהשפתיים שלו מוסתרות, אם כן אולי נחשיב אותם כדבר שהוא לא בגלוי, משמלן רבי שזה נחשב דבר שבגלוי. שואלת הגמרא והתניא, יש ברייתא מפורשת שהוויכוח הוא כשאזו על לשונו. ועוד תניא ברייתא לעניין רביעי, שמדברים על מומים שבגלוי, מדברים פה לעניין קורבן שמביאים בבית המקדש, שאסור שיהיה בו מומים שבגלוי. אז אחד מהמומים שבגלוי, מדובר על בחור שהוא אחד מסוגי הקורבנות, שניטל רוב הלשון, זה נחשב מום, וזה פוסל. ורבי אומר, שאפילו אם לא ניטל, לא ניטלה לשון כולה, אלא רק החלק, הרי לשון, בחלק הפנימי יותר, שסמוך ללוע, אז זה מחובר למטה, בפה. רק הקצה הלשון, הוא לא מחובר, אלא הוא גמיש בשביל, באדם, בשביל לדבר. אומר רבי, אם לא ניטל, אפילו אם לא ניטל אלא רוב המדבר שבלשונו, רובו של החלק מהלשון שאינו דבוק לתחתית הפה, כבר זה נחשב מום. בכל אופן, משתי הברייתות האלה מוכח, לפי דעת רבי, שהלשון נחשבת מום בדבר שבגלוי. זאת אומרת, המום בלשון נחשב מום בדבר שבגלוי. אז אם כן, למה הם משחיתים את לשונו של העבד? זה לא נחשב שהוא השחית דבר מום שבגלוי, ושהעבד יצא לחירות. אלא מבאר את הגמרא, באמת רבי מודה שהשחטת הלשון של העבד מוציאה אותו לחירות, זה ודאי נחשב דבר שבגלוי. מה שרבי אומר, שבנוסף ל-24 איברים שהחכמים הזכירו, הוא יוצא גם בסירוס, זה לא למעט שהוא לא יוצא בהשחטת הלשון, אלא לא מבעיה, זה לא צריך לומר שהוא יוצא גם בהשחטת הלשון, כי לפעמים מגולה. בן עזאי, מה שהוא חולק, הוא אומר רק לשון, כי לפעמים מגולה, אבל סירוס ביצים לא, כי תמיד תמונה, תמיד מוסתרת. ומה הכוונה בדברי בן עזאי, כשהוא אומר אף הלשון, שזה נראה שהוא מתכוון להוסיף גם על דעת רבי? התשובה היא לא, הוא בא להוסיף רק על דברי חכמים בתחילת הברייתא, הקמייתא, שהם אמרו 24 ראשי איברים, בן עזאי לא מדבר על דבריו של רבי, הוא מדבר על דבריהם, שהם לא כמובן מתייחסים לסירוס, הם מתייחסים ל-24 ראשי האיברים האחרים, הוא בא להוסיף את הלשון. ורבי אומר, לא רק הלשון אלא גם הסירוס. שואלת הגמרא, יא אחי, אם זה נכון, אז למה באמת הסדר הוא קודם רבי ואחר כך בן עזאי? נקדמה דבן עזאי בריישא, הסדר הכי טוב היה, קודם תביא את ה-24 ראשי האיברים, ואז תאמר שבן עזאי מוסיף את הלשון, ואז תוסיף את רבי שהוא מוסיף גם את הסירוס. מתרצת הגמרא, התנא שמעה לדרבי, קודם כל הוא שמע את החידוש של רבי שלא רק הלשון אלא גם הסירוס, וקבעה, הוא קבע את זה בברייתא. ותמיד החכמים התרגלו לשנן את הברייתא הזאת בעל פה, הרי לא היה להם ספרים, הם שיננו את זה בעל פה. וזה כבר נכנס שגרת הלשון דבריו של רבי. ואז התנא של הברייתא שמעה לדבריו של בן עזאי שהוא סובר רק תוספת אף הלשון ולא הסירוס. ותנא הוא הוסיף את זה. והמשנה, מכיוון שכבר תלמידי חכמים התרגלו לשנות אותה בצורה הזאת, שרבי נאמר מיד אחרי דעת התנא הראשון, אחרי דעת חכמים, אז השאירו את זה ככה ולא זזה ממקומה, כי אחרי שאנשים התרגלו לשנות ברייתא בצורה אחת, אז קשה לשנות לכולם את סדר הרגילות שלהם. אפשר להוסיף עוד חלק בברייתא, אבל לשנות את הלשון של הברייתא לא רצו לשנות. הבאנו בברייתא ויכוח בין רבי לבין חכמים, כשכהן בא להשפריץ, לעזות מי חטאת, מים שמעורבב בהם אפר פרה אדומה, כדי לתאר תמי מת מטומאתו בימי טהרתו ביום השלישי וביום השביעי, שאנחנו יודעים שההזעה צריכה להיות במקום גלוי. האם כשהוא עיזה וההזעה נפלה על הלשון, המים טפטפו על הלשון של אותו תמי מת, האם הוא נטהר על ידי זה, כי הלשון נחשב דבר שבגלוי, שזה דעתו של רבי, או לא, זה נחשב דבר שבסתר, ואם כן הוא לא נטהר על ידי זה, שזה דעת חכמים. במה הוויכוח בין רבי לבין חכמים? אמר אולה, הוויכוח הוא האם הזעה משווים אותה לעניין הדרך איך שהבן אדם נטמע מהדבר המטמא, או שמשווים את זה לעניין הדרך איך הוא נהיה טהור כשהוא טובל ונטהר. כי הכל מודים, הם שניהם מודים לעניין הדרך איך אדם נטמע, של הלשון בלשון לעניין טומאה היא נחשבת כמו דבר גלוי, וטומאת מגע, זאת אומרת טומאה מטמאה במגוון דרכים. אחד מהדרכים שנטמאים מדבר שמטמא זה על ידי שנוגעים בדבר המטמא. למשל, תורה אומרת בין השרצים יש שמונה כאלה שכשהם מתים, מי שנוגע בהם נטמע בטומאת שרץ. אחד מהם למשל זה עכבר. אבל בשביל להיטמע, צריך להיות שהוא נגע באחד מהאיברים הגלויים שלו. אבל בית הסתרים, מקום מוסתר שבגופו, מגע בית הסתרים לא נטמע. זה לא נחשב שהוא נגע וזה לא מטמע אותו. לעניין זה, לשון נחשבת דבר שבגלוי. ובזה הכל מודים, בלשון לעניין טומאה, דגלוי הוא. למשל, אצל השרץ, אם נגע בשרץ, אז מטמא אותו. מה הייתה אמה? כי כתוב לעניין מגע, אשר ייגע בו, אמר רחמנה. והי, הלשון נע מבר נגיעה הוא. כי אם הוא יוציא את הלשון, אפשר לגעת בה. וזה יחשב דבר גלוי. אז אם כן, לעניין זה, לעניין טומאת מגע, הלשון נחשב דבר שבגלוי, ואם הטומאה נגע בלשון, האדם נטמע. מצד שני, לעניין טבילה, שאדם טובל במים כדי להיטהר, התורה אומרת, ורחץ בשרו במים, שצריך שכל בשרו, כל החלק הגלוי שבבשרו, יטבול בתוך המים. שהמים יגעו בו, שלא תהיה חציצה, שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו לבין המים. לעניין זה כולם מודים שהלשון לא צריך לטבול. אפשר לטבול עם פה סגור, כי זה כמו דבר תמון דמי. מה הייתה מה? מאיפה דורשים את זה? מהלשון של הפסוק ורחץ בשרו במים. דווקא כמו שאר בשרו שזה מגולה. אמר רחמנה, מה בשרו? כמו שכשאדם רוחץ את בשרו, בדרך כלל הוא רוחץ את החלק המגולה שבבשרו, מהבראי, מבחוץ, המגולה, החלק המגולה. אף כל מה שאנחנו צריכים שהמים יבואו, זה בכל החלק שמהבראי, שהם בחוץ, אבל לא צריך להכניס מים לתוך פיו כדי שגם הלשון ייכנס בתוך המים של המקווה או של המעיין שמתארים. אז אם כן, כולם מסכימים, גם רבי וגם חכמים, שנטמעים לעניין להתאמה, הלשון נחשבת דבר גלוי. וכשנטהרים על ידי טהרה במים, הלשון נחשבת כמו דבר שבסתר. במה הוויכוח? האם מדמים הזאה לתומעה או לטהרה? לא נחלקו אלא לעניין הזאה. רבי מדמה לי לתומעה. כמו שלעניין תומעה היא נחשבת, הלשון נחשבת כמו דבר גלוי, גם לעניין הזאה, אם הוא מזה על הלשון, זה נחשב הזאה. מרבנה מדמים, מדמו לה, לעניין תבילה, כמו ששם זה נחשב מוסתר, ולא צריך לטבול את הלשון, כך גם לעניין הזאה. ומאיפה מגיע הוויכוח שלהם? מדרשה של פסוק, תרווי ובעי יקרא כמפלגי. הפסוק אומר, שהוא מדבר על ההזאה שמזים מי חטאת של אפר פרה אדומה לתאר תמי מת, הלשון הוא כזה. ואיזה הטהור הלטמא, מתי? הוא נטמא באמת? ייקח לו שבוע להיטהר עכשיו. במהלך השבוע הזה, ביום השלישי וביום השביעי, מזים עליו מהמים של אפר פרה אדומה. ממשיך הפסוק ואומר, אחרי שכתוב, ואיזה הטהור הלטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו, שהמילה וחיטאו היא המשמעותית, וחיטאו ביום השביעי, ואז כתוב בהמשך, וחיבס בגדה ורחץ במים ותהר בערב, וגומר. המילה וחיטאו, על מה היא נאמרה? רבי סבר, שדורשים כך, ואיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחיטאו. דהיינו, שהמילה וחיטאו הולכת על מה שכתוב על הטמא, שהזאה אפילו על מקום שבו לא צריכים להיכנס המים בזמן הטבילה לטהרה, אבל ההזאה הייתה במקום של וטמאו, שאם הטומאה נוגעת שם הוא נטמא, אז גם במקום הזה וחיטאו, המילה וחיטאו הולכת על הטמא. באותה דרך שהוא נטמא, באותם המקומות שאם הטומאה תיגע שם הוא נטמא, באותם המקומות ההזאה מועילה. ומכיוון שבלשון הטומאה מתמת, ככה גם לעניין הזה. לעומת זאת רבנן סברי, שהמילה וחיטאו נדרשת על מה שכתוב אחר כך, וחיטאו ביום השביעי, וחיבס בגדה ורחץ במים, החיטוי צריך להיות במקום שראוי לרחיצה במים, ולא בלשון שהיא אינה צריכה שירחצו אותה במים. שואלת הגמרא, באמת, למה כך סוברים חכמים? וחיטאו הולך על הטבילה, ורבנן נמי נדמיה לטומאה, שגם הם ידמו כמו דבריו של רבי. עונה הגמרא, זה סברה. אתה לא מדבר פה כעת על איך הוא נטמא, אתה כבר מדבר על סדר טהרה שלו, ההזאה באה לתאר אותו, אז טהרה מטהרה, אבל למילף, יותר מסתבר ללמוד. ורבי, אם כן, נשאלת השאלה, למה באמת הוא לא לומד כמו דעת חכמים, שההזאה צריכה להיות דומה לטבילה, נדמיה לטבילה? רונה, המילים וחיבס בגדיו, שנאמרו אחרי המילה וחיטאו, הפסיק העניין, זה מפסיק בין עניין ההזאה לבין הטבילה, כי איך הולך הסדר של הפסוק? ואיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, מדברים פה על טמא, ואיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, מדברים פה על ההזאה, כתוב כאן טמא, וחיטאו, ואז בהמשך כתוב, וחיבס בגדיו, טוב, חיבוס בגדים זה כבר עניין בפני עצמו, ורק אחר כך כתוב רחץ במים ותאר בערב, הטבילה, יש הפסק בין הטבילה לבין ההזאה, לכן עדיף לא ללמוד הזאה מהטבילה, לעומת, בין התומעה לבין ההזאה אין הפסק, אז עדיף ללמוד שההזאה מועילה במקומות שבהם מגע תומעה מתמם. שואלת הגמרא, וכי סבר רבי של לשון לעניין טבילה, לא צריך שיכנסו המים אלא כדבר התמון דמי? ואמר רבין, אמר בשם רב עדה, אמר בשם רבי יצחק, מעשה היה בשפחה של בית רבי שרצתה לטבול וטבלה, וכשהיא עלתה מהמים ראו שהייתה חציצה בתוך הפה שלה, ונמצא עצם בין שיניה לאחר הטבילה. וצריכה רבי לטבול טבילה אחרת, רואים שהעצם זה חציצה? צריך לנקות טוב בין השיניים לפני שטובלים, ואף על פי שהמים לא חודרים לתוך הפה, לא חייבים לחדור לתוך הפה. רואים שלפי דעתו של רבי, שהוא זה שאמר שצריך לטבול פעם נוספת, המים של הטבילה צריכים להתייחס גם לתוך הפה. כי אם יש חציצה בתוך הפה, אם יש איזה דבר שמונע מהמים להיכנס למקום מסוים, אם יש איזשהו עצם שחוצץ, אף על פי שזה בתוך הפה שהמים לא אמורים להיכנס לשם, לכאורה, בכל זאת זה נקרא חציצה. לכאורה נראה שלפי דעתו צריכים לטבול עם פה פתוח כדי שהמים ייכנסו לתוך הפה. דוחה הגמרא, לא, נהי, אמנם זה נכון, דביעת מים, לא, נכון שצריך שלא יהיה חציצה, אבל ביעת מים לא בעינן. לא צריך שהמים ייכנסו לתוך הפה, אבל מקום הראוי לבוא בו מים בעינן. צריך להיות שאם המים ייכנסו לא תהיה חציצה. כמו דבריו של רבי זירא. דאמר רבי זירא, מושג מפורסם במרחבי השס. התורה אומרת לעניין אחד מסוגי הקורבנות שמביאים בבית המקדש, יש קורבן שמביאים מבהמה, יש קורבן שמביאים מעופות, ויש קורבן שמביאים מנחות, מביאים סולת, מביאים מנחה. כתוב שם ששיערו מידת נפח המרובה ביותר שאפשר להביא בכלי אחד מנחה, זה כמות של 60 עשרונים סולת. למה? כי חכמים קיבלו שכמות כזאת אפשר להרבב את זה טוב עם השמן זית שמביאים ביחד עם המנחת סולת. וצריך לבלול את המנחה. עכשיו, אם לא בללו את המנחה, המנחה כשרה. אבל מה? צריך שהכמות תהיה כזאת שיש אפשרות לבלול, יש אפשרות להרבב. ואז גם אם אתה לא מערבב, זה לא מעכב. וזה מה שהמטבע הלשון של חכמנו זכרונם לברכה, כל הראוי לבילה, לבלילה, להרבוב. כשיש כאן כמות כזאת של 60 עשרונים, של סולת, של מנחה, וזה ראוי לבלול אותו טוב טוב עם השמן זית, אז אין בילה מעכבת בו. גם אם לא הרבבת, זה מנחה כשרה. אבל אם אתה שמת 61 עשרונים, שכבר אי אפשר להרבב את זה, זה לא ראוי לבילה בצורה רגילה, אז בילה מעכבת בו. הערבוב מעכב בו. זאת אומרת, זה צריך להיות דבר שראוי להרבוב. אותו דבר גם לעניין חציצה. לא צריכים המים להיכנס לתוך הפה ולשטוף את הלשון בזמן הטבילה. אבל צריכה שלא תהיה חציצה, שאילו המים ייכנסו, היא תחצוץ ותמנע מהם לתאר את המקומות המוסתרים שבפה. פתחנו את השיעור עם המעשה שהיה עם זקני נזוניה, ששאלו את רב אמנונה, שאלה, נקרא את הלשון בדברי רש"י, השאלה הייתה לעניין סירוס דה ביצים עם מומום גלוי, והעבד יוצא בו לחירות או לא. מביאה הגמרא שיש בזה ויכוח בין שלושה תנאים, שמתווכחים בברייתא לעניין מום שהתורה מדברת, לעניין בהמה שרוצים להקריב קורבן להשם. אומרת התורה שישנם ארבעה מומים, ומאוך וכתות ונתוק וחרות, נפרט אותם מיד, שזה נחשב מום ולא תקריבו להשם קורבן שיש בו מום כזה. לפי דעתו של רבי יהודה, כל ארבעת המומים האלה כולם אמורים בביצים, דברי רבי יהודה. והגמרא מסבירה, זה לא הכוונה בביצים ולא בגיד, אלא כולן אף בביצים, דברי רבי יהודה. מהם ארבעת המומים האלה? מעוך, הכוונה שזה נמאך ביד. כתות, כותב רשי במסכת בחורות, שקטטו באבנים עד שנימוח. נתוק, כותב רשי כאן, שזה כוונה שניתק ביד לגמרי, רק עדיין תלויים בכיס. וזה השלב המאוחר יותר מאשר מה שכתוב בפסוק אחר כך, קרות, שזה פחות. קרות הכוונה, קרותים מחותים שהביצים תלויים בהם בכיסן, ומאורים במקצת ואינן נתוקים לגמרי. כך מפרש רש"י. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כולם, המומים האלה, נאמרו בגיד שהוא גלוי, ולא בביצים שהם תמונים בכיס. רבי יוסי מחלק ואומר, שמעוך וכתות, הם פוסלים אף בביצים, כי זה ניכר בחוץ, אבל נתוק וקרות, זה פוסל רק בגיד אין, שזה גלוי, אבל בביצים לא, כי זה לא ניכר כל כך. ואותו ויכוח לעניין קורבן, זה גם לעניין שחרור עבד, האם הוא יוצא לחירות בסוג הזה של המום. כאן סיימנו את הנושא של קנייני עבדים כנעניים, ואת כל הנושא של קניין שקשור לבני אדם, שמכונים מדבר, אם זה קידושי אישה, אם זה קניין עבדים עבריים, ואם זה קניין עבדים כנעניים. אנחנו עוברים לחי, קניין בהמה. אומרת המשנה, בבהמות יש שני סוגים. יש בהמה גסה, שבבהמות הטהורות זה רק שור, פרה, עגלים, המשפחה הזאת, ויש בהמה דקה, שזה בבהמות הטהורות כבשים ועיזים. כמובן שבבהמות הטמאות יש לנו גם כן את החמור, שהוא גם נכלל בבהמה גסה. יש כמה דעות בין התנאים, באיזה קניין קונים בהמה גסה, ובאיזה קניין קונים בהמה דקה. הדעה הראשונה כאן במשנה זה דעת רבי מאיר ורבי אליעזר. הם סוברים, בהמה גסה נקנית רק במסירה. הכוונה שבעל הבהמה מוסר את האפסר, החבל שאיתו לוקחים את הבהמה, הוא מוסר את החבל הזה לידי הקונה, וכשהקונה מקבל את החבל, הוא קונה את הבהמה, וזה נחשב קניין, או על ידי שהוא מוסר את שערה של הבהמה, את השער, למשל, של הסוס, כשזה עובר לידי הקונה, הוא קנה את הבהמה. אבל, לפי דעתם, היא אינה נקנית במשיכה ולא בהגבה, כי זה תורח גדול ואין דרך לקנות בקניין כזה. והבהמה הדקה, היא נקנית לפי דעתם בקניין הגבהה, ולא במשיכה ולא במסירה, כי הדרך להגביה, דברי רבי מאיר ורבי אליעזר. דעה שנייה, וחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית לא רק בהגבהה, אלא גם במשיכה. למה? כי להגביה קשה לפעמים, להגביה את הבהמה דקה, כי היא נועצת את ציפורניה בקרקע והיא מונעת את האפשרות להגביה אותה. לכן חכמים באו והקלו שיהיה אפשר לקנות אותה גם בקניין משיכה. מביאה הגמרא דרשה שדרש רב במקום שנקרא קמחוניה. הוא אמר על מה שכתוב במשנה שבהמה גסה נקנית במסירה, שהיא נקנית גם במשיכה. השכחין הוא שמואל, שמואל פגש לתלמידיו, תלמידי די רב. אמר לו, אז הוא התפלא והוא שאל אותם, ככה באמת אמר רב? מי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה? והרי המשנה מפורש אומרת, ענן במסירה תנן. וחוץ מזה, רב תמיד היה רגיל לומר שהיא נקנית רק במסירה. רב נמי במסירה אמר, מה הוא חזר בו? הדר בימי ההיא? מבארת הגמרא, כן, הוא חזר בו. למה? תחילה רב סבר שבהמה נקנית רק במסירה. אבל אחר כך, כשהוא ראה שחכמים חולקים בברייתא, אז הוא סבר כמו דעת חכמים, הוא דאמר כי הייתה נדתניה בברייתא, וחכמים אומרים, לא רק בהמה דקה נקנית במשיכה, אלא זו וזו, גם בהמה גסה נקנית במשיכה. ורבי שמעון, הוא אומר דעה חדשה. בהמה גסה ובהמה דקה, שתיהן נקנות רק בהגבהה, ולא במשיכה ולא במסירה. מקשה הגמרא, מתקיף לרב יוסף, אלא מעתה, שבהמה גסה, לפי דעתו של רבי שמעון, נקנית רק בהגבהה. בהמה גסה חייבים להגביה. תחשוב מה זה. אז נאמר שאתה גיבור ואתה יכול להגביה שור. נאמר שאתה גיבור ואתה יכול להגביה פרה. אבל אם אתה עכשיו עשיר גדול ויש לך חביבות מיוחדת לפילים, בפרט שבזמני חז"ל השתמשו עם פילים כדי לצאת בהם למלחמה, ככה ידוע, ואתה רוצה לקנות פיל, איך תקנה אותו? באיזה קניין? אלא מעתה פיל לרבי שמעון, במה יקנה? אמר לי אביי, יש פה קניין שאנחנו לא מדברים עליו, אבל ודאי שזה מועיל, קניין חליפין, שהקונה מוסר חפץ למוכר, וכשהמוכר זוכה בחפץ של הקונה, באותו זמן הקונה זוכה בחפץ של המוכר. אם נרצה לספר את זה אולי בצורה של המחשה על ידי סיפור, אתה רוצה לקנות פיל מאחד בצפון או דרום אפריקה, לא בקיא כל כך איפה נמצאים הפילים, אתה רוצה לקנות שם מהמוכר פיל, אתה מוסר לידו איזה בגד, איזה סודר, כשהוא קונה את הסודר שלך, אתה קונה את הפיל שלו, קניין חליפין. אינמי, אתה רוצה עוד אפשרות. במקרה של קניין חצר, זאת אומרת, חצר שלך, אם יש שם החפץ שבן אדם מעוניין למכור לך, שהוא שם את זה בחצר שלך ואתה מעוניין לקנות את זה, אתה קונה את זה בקניין חצר. אז גם אם זה לא החצר שלך, אתה יכול לשכור, אתה שוכר את המקום, את מקומו, איפה שהפיל כעת עומד, מהבעלים שלו, ואז הקרקע שמתחת לפיל נחשבת קרקע שלך, ואתה קונה את הפיל בקניין חצר. עוד אפשרות, רבי זעירא אמר, מביא הלוקח ארבעה כלים שלו, ומניחן תחת רגליו של הפיל, ועל ידי זה זה נחשב שהפיל עומד ברשות הקונה. וגם זה יכול להועיל קניין חצר. מדייק את הגמרא, מה זאת אומרת? מה? יפה שזה הכלים שלך והפיל, הצלחת להשפיע על הפיל שיכניס את הרגל שלו לתוך הכלים שלך. בתקווה שהם נשארו שלמים. אבל מה? הכלים האלה הופכים את המקום הזה לחצר ניידת של בעל הכלים. הכלים הרי עומדים בחצר של מישהו אחר. שם התמינה, וכי נשמע מדבריו של רבי זעירא, שכשכליו של הלוקח נמצאים ברשות המוכר, אז הכלים זה כמו החצר של הקונה, וקנה הלוקח, קנה הקונה, את מי מה שנכנס לתוך הכלים, הרי זה ספק בגמרא. במסכת בבא בתרא דף פ"ה, כך מביא רש"י, מה, אתה רוצה להכריע שזה מועיל? לפי דעתו של רבי זעירא? דוחה הגמרא לא. לא מדברים פה בחצר של המוכר, אלא אחא במאי עסקינן. כאן באיזה מקרה מדובר? שזה נעשה ברשות הרבים, אבל במקום צדדי שנקרא סמטה, שהרבים לא עוברים שם תמיד, אז אין לזה דין לגמרי כמו רשות הרבים, ואין לזה דין לגמרי כמו רשות היחיד, שם יכול לפי רבי זעירא להועיל שאתה שם כלים של הקונה, והוא יקנה את מה שיכניסו לתוך הכלים האלה. וגם אם תרצה לומר, כמו דבריו של רבי שמעון, כי הרי רבי שמעון אומר שקונים בהמה גסה בהגבהה, אז איך אפשר לקנות פיל בקניין הגבהה? אינמי, בחבילי זמורות, כותב רש"י, תשים חבילות של זמורות על הרצפה, בגובה שלושה טפחים, ואז תשפיע, תוליך, את הפיל שיעלה על אותה גבעה בגובה שלושה טפחים מהחבילי זמורות, וכשהוא יעלה על הגבעה הזאת על ידי שאתה זה ששידלת אותו והשפעת עליו לעלות שם, זה נחשב קניין הגבעה. תוספות מביא, מפרש הרב משולם, דבר מאוד מעניין. במסכת שבת דף קוף חף חת כתוב שמאכל של פיל זה חבילי זמורות. אז הוא רוצה לפרש שאם אתה רוצה להגביע את הפיל, אתה לא צריך להרים אותו. אלא מה אתה עושה? כמו שאומרים, איך יכול להיות משקל 2 גרם מרים משקל של 200 קילו? פשוט מאוד. יכול להיות אדם ששוקל 200 קילו, והוא מאוד מפחד ממקק, וכשהוא רואה מקק הוא מתרומם, נמצא שמקק בשני גרם מגביע 200 קילו. אז בכהן זה, אומר הרב משולם, שהוא פשוט מאוד גורם לפיל לקפוץ מעצמו, הוא מביא לו את המאכל שלו, חבילי זמורות בגובה, שהפיל בשביל להגיע לחבילי זמורות יצטרך לקפוץ, ועל ידי זה הוא קופץ ומגביע את עצמו מן הארץ ואוכלן, ויהיה כאן קניין הגבהה. עד כאן דף חפי.